שלום וברכה. אנחנו בפרקי אבות, לא? כן, פרק ראשון במשנה וב. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. מי זה מהם? מיוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים. איפה זה ארבל? ניתאי הארבלי, איפה זה ארבל? כן, זה ליד טבריה, בין מגדל לטבריה. ואנחנו רואים גם שותפות של אנשי הגליל בחוכמה. כלומר, שהייתה אז באותם הימים התפשטות צפונה. שהרי בימי יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, זה הזמן של מלכות בית חשמונאי. מלכות בית חשמונאי בהתחלה הייתה רק באזור יהודה, ולאחר מכן פשטה צפונה. לכן אין פלא שאנחנו רואים גם שותפות בהנהגת האומה מבחינה רוחנית על ידי אנשים של הצפון. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. במה עסקו הזוג הקודם? הזוג הקודם עסקו בביתו של האדם. איך האדם צריך לארגן את ביתו? אז האחד אמר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. השני אמר, יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. כל זה קשור לבית. לפני שהם דיברו, דיבר אנטיגנוס. אנטיגנוס שיסוכו דיבר על האדם עצמו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הוא ראה שמיים עליכם. אבל אחרי שאנטיגנוס דיבר על העיקר, אפשר לדבר על הסובב, על הבית. אחרי שהבית מתוקן, בא הזוג הבא. הוא מדבר על מה שמחוץ לבית. הקשר של האדם עם החברה שמחוץ לו. נכון? וזה מה שבאים הם להסביר, רק שכל אחד מדבר בבחינה אחרת. האחד מצד האהבה, השני מצד היראה. שהרי האחד הוא נשיא, והשני אב בית דין. אז לימדנו את זה, הסברנו את זה שהחל מתקופת הזוגות, החוכמה אינה כלולה באדם אחד, אלא החוכמה, חוכמת המוסר, מקבלת שני כתבים. קוטב אחד מצד האהבה, והשני מצד היראה. האחד בבחינת עשה טוב, השני בבחינת סור מרע. כלומר, זה אלה הם שתי הנהגות בנפש האדם. איך כתוב כאן? יהושע בן פרחיה, שמדבר מצד האהבה, כן, אומר, אגב, יש איזה בעיה עם יהושע בן פרחיה, כידוע, נכשל בנקודה הזאת. כן, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, השמאל זה יד חלשה יותר מאשר יד ימין. ולכן, לפעמים צריך לרחק, לפעמים צריך לקרב. אבל הריחוק צריך להיות פחות חזק מן הקירוב. שמאל דוחה. אבל ימין מקרב. כלומר, צריך עוצמת קירוב יותר גדולה מאשר הדחייה. והגמרא אומרת, מביא לנו שתי דוגמאות של טעות בתחום הזה. לא כגחזי, שדחפו, לא כאלישע, סליחה, אלישע הנביא, שדחפו לגחזי בשתי ידיים. הגזים. הדחייה של גחזי אמנם הייתה ראויה, אבל מוגזמת. ולא כיהושע בן פרחיה, שגם הוא הגזים, שדחפו לישוע הנוצרי בשתי ידיים. כלומר, לפי הגמרא, יהושע בן פרחיה הכיר את ישו, לא רק הכיר אותו, היה תלמידו. כלומר, ישו היה תלמידו של יהושע בן פרחיה, והוא דחה אותו יותר מדי. כלומר, אתם רואים פה הרקע של הנצרות לפי הגמרא, זה חסרון אהבה. אז כריאקציה באה העלה על נס של האהבה בתור המידה הבלעדית בנפש האדם. כן, הרי הנצרות כל כולה מלמדת שרק האהבה יכולה לגאול את העולם וכו' וכו'. כן? מה זאת אומרת? הנוצרים הראשונים לא היו מתגייסים לשום צבא. הם היו פציפיסטים, מוחלטים. מסעי הצלב זה קרה 1,000 שנה יותר מאוחר. כן? על ידי זה התחיל מהאפיפיור אורבנוס הרביעי, אני חושב. כן? אבל זה 1,000 שנה יותר מאוחר. כן? זה התחיל, ויש לזה סיבות, אני אומר, אבל העיקרון שעליו מושטת הנצרות זה האהבה בלבד. צריך להבין את הטראומה אצל המייסד. המייסד ישו, הייתה לו טראומה של דחייה. כן? עכשיו, לא ייתכן שכל זה מתחיל מאדם יחיד. מדובר על תופעה. על תופעה בעולם של החכמים של אותם הימים, שקצת התנשאות, קצת שנאה בעצם, גרמה לריאקציה נגדית. כלומר, צריך להבין, כאשר אדם סוטה מדרך הישר בנקודה אחת, אז יש סטייה בכיוון השני שיכולה ללכת גם רחוק מאוד. מובן? כן. הביקורת של ישו על החכמים לא הייתה מוצדקת. אבל הביקורת של החכמים על החכמים, שגרמו לישו לומר את הביקורת, כן מוצדקת. מובן? כלומר, זה לא אותו דבר. כי הביקורת של ישו על החכמים היא פשוט ביקורת מוטעת, בגלל שהוא לא מבין את השורש של ההתנהגות של החכמים. כן, הייתה ביקורת להבדיל, דומה, אצל רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא, כאשר היה עם הארץ, אז הוא היה אומר, ככה מובא בגמרא, מי ייתן לי תלמיד חכם, ונשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבנו, אמור ככלב. כלב זה לא נושך מספיק טוב. למה? הוא נושך, אבל לא שובר עצם. אבל חמור נושך ושובר עצם. זאת אומרת שרבי עקיבא היה לו משהו נגד העצמיות של החכמים. שואלים בעלי התוספות, מה היה לו לרבי עקיבא? מה הוא כל כך שנא תלמידי חכמים? הרי אם היה לו מידות רעות, אפשר להבין. אבל הגמרא אומרת שלרבי עקיבא היו מידות טובות גם כשהוא היה מארץ. לכן קשה לומר שמשהו מקולקל אצל רבי עקיבא ביותו עם הארץ. אומרים בעלי התוספות שרבי עקיבא ראה איך שהחכמים קיימו את ההלכה שבגד של עם הארץ הוא מדרס לתלמידי חכמים. זאת אומרת, חכמים נהגו הלכות הלכות של הרחקה מפני עמי הארצות וגזרו טומאה על עמי הארצות. וזה גרם לאיזשהו ריחוק, פיזי אפילו, מעמי הארצות, כי תלמיד חכם לא רצה כשעם הארץ מדבר איתו שקצת רוק ממנו ייפול על בגדו ויתאמה אותו. אז היה התנהגות שרבי עקיבא פירש אותה כהתנהגות של סנוביות, ולכן הוא שנא אותם. הבעיה היא אחר כך שרבי עקיבא, זה לא מנע ממנו אחר כך להפוך בעצמו לתלמיד חכם, והוא גם בעצמו נהג כך. אז איך להסביר? מה, רבי עקיבא לא למד את הלקח? אלא שרבי עקיבא עמד על השורש של ההתנהגות הזאת של החכמים. הוא הבין שזה מוצדק, רק הוא הוסיף נקודה שהייתה חסרה. מה הוא אמר? ואהבת לך כמוך זה פסוק. מה הוא אמר? רבי עקיבא הוסיף על זה. הוא אמר שזה כלל של אדם גדול בתורה. זה הכלל של הגדול בתורה. אדם שהוא גדול בתורה, אז הכלל שלו, מה שעולה מכל ההתנהגות שלו, זה ואהבת לרעך כמוך. ובמילים אחרות, זה כלל גדול בתורה כולה. זאת אומרת, כל התורה כולה צריכה להיות מכוונת לזה שיוצא לפועל בצורה הנכונה, ואהבת לרעך כמוך. מה ישו אמר? ישו אמר שואהבת לרעך כמוך זה נגד כל התורה כולה. אתה מבין את ההבדל? ולכן, כי נקודת המוצא של רבי עקיבא הייתה מתוקנת בנפש, ולכן בקשת האמת הביאה אותו בסוף להיות אחד מן החכמים. מה שאין כן ישו, שבא עם ביקורת דומה, אבל עם שורש מקולקל בפנים, בסוף דחה להגה לתורתו, להגה לתורת חכמים. הוא אמר שאין מספיק אהבה. עכשיו, הגמרא מאשימה את רבי יהושע בן פרחיה בזה, שיהושע בן פרחיה דחפו לישו בשתי ידיים. הייתה איזושהי הגזמה שנוצלה בגלל האווירה של אותם הימים, הרי שנאת חינם הייתה באותם הימים בבית שני, וזה מה שגרם להופעת הנצרות. אבל בואו נחזור לנושא, כי פעם היה כדאי באמת לנתח את כל אותה אגדה נפלאה במסכת סנהדרין. האגדה שמספרת כיצד ישו הגיע למה שהגיע. שם יש הרבה 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 פרטים בגמרא, וכדאי לראות את זה פעם. טוב, בואו נחזור למשנה שלנו. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. טוב, יש פה אסימטריה ברורה, כן? עשה לך רב, וקנה לך חבר, זה אחד על אחד, אתה והרב, אתה והחבר. אבל מה זה הווה דן את כל האדם לכף זכות? זה כבר הולך על כל העולם כולו, כל האנושות כולה. הביטוי, גם היה אפשר להגיד, והווה דן את האדם לכף זכות. מה זה כל האדם? כל זה בא לרבות. אם אתה אומר הווה דן את האדם, זה כולל אומות העולם, גם לי שתגיד כל. אבל זה האדם. אבל בוא נבדוק, מה כתוב כאן? הווה דן את כל האדם, מתי אני אומר לך את זה? אחרי שאמרתי לך, עשה לך רב וקנה לך חבר. זאת אומרת, הווה דן את כל האדם, אפילו את הרב שלך, ואפילו את החבר, לכף זכות. מובן? מה? למה אתה אומר את זה? כל האדם זה כולל גם מי שלא עושה לא רע, זה פשיטה. אבל אם אתה אומר כל, זה בא לרבות. לרבות מישהו שאתה לא היית רוצה ללמד עליו זכות. אתה אומר, בגלל שאתה נאיבי, מחילה מכבודך, שזה פשיטה שהאדם מלמד זכות על רבו, הוא מלמד זכות על חברו. אני הייתי אומר בדיוק ההפך. אין דבר יותר קל מאשר ללמד זכות על אחרים, שאתה לא מחויב כלפיהם. מה שאין כן, כלפי הרב והחבר, יש לך מחויבות. ולכן הנטייה הטבעית היא לא לדון לכף זכות, כדי להשתחרר מן המחויבות הזאת. מובן? כן, כלומר, זה מסוכן. כן? יש לי רב. ודאי שאני לא אדון אותו לכף זכות. כן, אני רוצה לברר את האמת. הרי אמרנו לך לפני כן, הווה מתאבק. מתאבק, משון מאבק. אבל תדון אותו לכף זכות. כי בכלל יש יחס כפול של האדם כלפי רבו, או כלפי חברו. היחס הכפול הוא שהאדם דן את רבו ואת חברו, בהתחלה, כאילו הוא מלאך. כן? אתה בשבילי דמות למופת. אני ממש נבלע בעוצמתך. עכשיו, העמדה הזאת היא לא עמדה של ישרות. היא עמדה של שחיתות. מדוע? בגלל שכאשר אני דן אותך כמלאך, אני הרי יודע בתת מודע שלי שאתה באמת לא מלאך. אז למה אני דנתי אותך כמלאך? כי אני מצפה לרגע שבו יתברר שאתה לא מלאך, ואז אוכל לבוא אליך בטענות. למה הכזבת אותי? מובן? לכן, יש צורך לדון לכף זכות, אפילו את רבו ואת חברו. כן. מה הגדר של רבו פה? כן, כן, ברור. אז מיד נגיע לזה. כן. אבל זה ברור, אני אבא הכל. אבל רציתי קודם כל לברר את המילה כל האדם. עכשיו, אפשר כמובן להבין את זה בצורה יותר פרטית. כל האדם, אם אתה דן אדם, אתה יכול לדון אותו לכף חובה. למה? הוא לא בסדר בזה. בזה הוא לא בסדר. גם בזה הוא לא בסדר. הנה, עשי לך רשימה. ידידי, מצאתי 15 דברים שבהם הוא לא בסדר. אבל זה נכון שיש דברים אחרים שהם כן טובים אצלו. אז איך אני אדון אותו? אני יכול לעשות אותו, לחתוך אותו לחלקים. אמר, בזה הוא טוב, בזה הוא רע. או לדון את כל האדם. כלומר, אם אני דן את האדם מצד כללותו, יש סיכוי גדול שיגיע לחף זכות. מובן? מה קרה? נראה לי שיש לך שאלה. טוב, בסדר. טוב, ודן את כל האדם, כלומר, האדם מצד כללותו, אתה תגיע מן הסתם לחף זכות. מדוע? כי מן הסתם, האדם בכללו כוונתו לטובה. כן. אצל כנסת ישראל זה פשיטה. איך אומר הרב קוק באורות? אתה מתכוון לפסקה הזאת, נכון? בעמוד קוף ממה. נכון? אהבתנו לכנסת ישראל, נכון? אהבתנו לאומתנו. לזה אתה מתכוון? זה לא נכון. אתה אומר כן, רק בישו אמר לך להגיד כן. בספר אורות, זה לא בעמוד קוף ממה. רק רגע. רגע. הנה, בעמוד קוף ממתת. באורות, זה באורות ישראל, פרק ד', פסקה ג'. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו. אנחנו אוהבים את עם ישראל. מובן מאליו, מי לא אוהב את אומתו? וכשהאומה הזאת היא אומה טובה, ודאי שאנחנו אוהבים אותה עוד יותר, נכון? לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. כלומר, מה, בגלל שאתה אוהב את עם ישראל, לא תגיד מה לא בסדר? אתה תבקר את כל מומיה. זאת אומרת, לא קצת מומיה, הכל. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. יש לי רשימה אם אתה רוצה. כן? יש לי רשימה של דברים שהם לא בסדר בעם ישראל. אבל, הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כלומר, יש פה הבדל בין העצמיות לבין הפעולות. הפעולות הן רעות. העצמיות של כנסת ישראל היא טובה. מה אכפת לי? מה זה חשוב? שעצמיותה היא טובה, עם המעשים רעים. מה אכפת? ראו. שאלתי שאלה. אתם מפחדים, אה? אני אגיד לכם. שאלה שאני לא עוזב. אני לא עוזב. זאת אומרת, נכון, זה מקולקל, אבל יש מגמה חיובית פנימית שנשואה באומה הזאת. ולכן, מה שלא יהיו מעשי המקולקלים, שאותם אני מבקר, אבל אני נשאר עם הבית הזה. זה הכוונה. כלומר, אם הייתי רואה שכנסת ישראל, חס וחלילה, היא מקור מושחת, שמה שיצא מהאומה הזאת זה רק דברים רעים, אז גם בשעה שהיא עושה מעשים חיוביים, לא הייתי מצטרף. מה? לא, זה לא יהיה, זה מה שהוא אומר, עצמיותה, אבל הננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה מכל מום. והוא מביא כאן פסוק משיר השירים, כולך יפה רעייתי, ומומן בך. מה זה כולך? אם אתה לוקח את המכלול. למשל, אתה יכול לקחת תמונה, למשל, תמונה אימפרסיוניסטית. ראיתם פעם תמונה אימפרסיוניסטית? אז יש זרם אצל האימפרסיוניסטים שזה נקודות נקודות. זה תמונות שמורכבות מכתמי צבע קטנטנים. זה הרבה כתמי צבע, כל אחד קטן. זה ירוק, זה שחור, זה אדום. אתה מסתכל בזכות מגדלת, אתה בכלל לא רואה את התמונה. אתה רואה סתם איזה קשקוש. אתה מתרחק, פתאום אתה רואה תמונה נהדרת. נכון? מונה, למשל. כן? מה? לפני 150 שנה. נכון. אז היו ציירים כאלה שאם אתה מסתכל על כל חלק וחלק של התמונה, זה מגעיל. אם אתה מסתכל מרחוק, מגדול, כולך יפה רעייתי ומומן בך. מה? בשטר. מה בשטר? שטיות. שטרות של 100 שקל. כן. מה יש שם? יש אותיות, נו. בסדר. טוב. אז מה שאומר כאן? זאת אומרת, שהחסרונות שיש בעם ישראל, אמנם הם כואבים, אבל אפשר גם לראות את המגמה הכוללת שעולה ממכלול החסרונות, אז זה טוב שיש החסרונות האלה. כן, מה אתה אומר? נכון. לא, זה משהו נוסף. כן, זה שני רעיונות שונים. מה ששאלו לפני כן זה, האם, כלומר, הסברנו מה זה לאבדן את כל האדם, אז אמרתי, זה האדם בכללו. אז הוא שאל, האם זה נכון לגבי כל האומה? אז אני אמרתי, כן. עכשיו, הרעיון שאתה מביא זה משהו אחר. זה דיוק אחר במילה כל. אבדן את כל האדם, זה בא לכלול את הגויים. כלומר, יש ציפייה של איזה מין רצון לכלול את האנושות בכללה באותה חיבה של צלם אלוהים שחביב. בסדר? עכשיו, כמובן, יש הבדל הלכה למעשה בין יהודי לגוי, משום שהיהודי מבטא צלם אלוהים הכללי, והגוי צלם אלוהים הפרטי. ואז מלא יש גם השלכות הלכתיות לדבר הזה. אבל החפץ הפנימי מתפשט על הכל. כן, מה אתה אומר? לא, ההפך. דווקא, לא. זה לא מה שאתה אומר. אנחנו לא אומרים שקודם כל אתה לא מדבר על הפנים ורק תדבר על המעשים. ההפך. דווקא כאשר אתה בא לבקר את המעשים, אז אתה מוצא את עצמיותה נקייה מכל מום. כן? בבקשה. נכון, צריך לפעמים להתרחק מן המאבק. נגיד אתה נאבק על משהו. כן? אתה נאבק, למשל, נגד השחיתות השלטונית, ועוד הרבה דברים שאפשר, אני יכול לעשות לך רשימה עכשיו של כל מה שלא בסדר במדינה, ויש לי בטן מלאה על זה, כן? אז אפשר. אבל, אז אתה לא מספיק רחוק. אם אתה רואה מרחוק, אתה יכול לראות את המגמה הכוללת. ברור. כן. שבכל אדם יש גם רב וחבר. מה אתה מתכוון? תסביר. זה מעניין מה שאתה אומר.
כל האדם יכול
להתייחס לחבר שלו, לרב שלו כאילו חצי חבר. איך אני יכול לעשות את זה? אני לא יכול להתייחס לרב שלי כאל חבר שלי, כי אז הוא כבר לא הרב.
אתה יכול ללמוד מכל אדם משהו, כמו רב
שלו. לא, זה לא מדויק. יש פה שלושה דברים. עשה לך רב, זה בן אדם למקום. מורה רבך כמורה שמיים. אם אין לך רב, אז אין לך ממי לקבל. לכן הוא צריך מעליך להיות. אפילו עשה לך. מה זה עשה לך? כלומר, אם אין לך רב, אז תעשה אותו רב. כן? אצל חסידי חב"ד הם אומרים שאדם שאין לו רב, ייקח אחד החברים שלו ויהפוך אותו לרבו. לכן מסבירים את עשה לך רב. וקנה לך חבר, כי חבר קונים בכסף. אפילו. כלומר, אם צריך אפילו בכסף. כי אי אפשר לאדם להתפתח אם אין לו עם מי לדבר. אז זה בן אדם לעצמו. קנה לך חבר זה לבן אדם לעצמו. זה בן אדם לחברו, סליחה. ודן את כל אדם לחב זכות, זה מה שאתה דן בבן אדם לעצמו. הווה דן, אתה, בינך לבין עצמך, כל אדם לחב זכות. כלומר, המשימה המוסרית מתחלקת לשלושה כיוונים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. כן, מה אתה רוצה? רב זה גדול. רב זה מי שמלמד אותך תורה, ברור, מדובר על תורה פה. ממי? אי אפשר. אדם לא יכול ללמוד תורה בלי רב. לא, הוא רב שלך לעניין זה, אז הוא גדול ממך. כתוב, בפרק שישי כתוב, אפילו לא למד ממנו אלא אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד, נכון? אדם צריך, אפילו למד מחברו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד, כי הוא לימד אותך משהו. אז לעניין זה הוא רבך, הוא גדול ממך לעניין זה. ברור? כן.
אבל
מי? על? יימח שמו וזכרו, תפו. כן. טוב, אז בואו נסביר לך. יש קודם כל מה שההלכה אומרת בנושא הזה, ב' יש מה שרבי נחמן מברסלב אומר בעניין זה. בסדר? ההלכה אומרת כך, כך מביא גם הרמב״ם. מה שאמרו, הבדן כל האדם לחף זכות, הבנה כשזה שייך. זאת אומרת, מה זה לדון לחף זכות? אם אתה רואה אצל אדם מעשה, שאתה לא יודע אם הוא מתכוון במעשה הזה לטובה או לרע, ואתה יכול לפרש שהמעשה הזה הוא לטובה, ואתה יכול לפרש שהוא לרע. אז אתה מפרש לטובה. אבל אם ברור, אין ספק, שהוא מתכוון לרע, אז אתה לא יכול, אתה לא תדון אותו לחף זכות, כי הוא מתכוון לרע. ברור? רגע, עוד לא גמרתי עם ההלכה. מתוך זה, הרמב״ם מדייק עוד משהו. אם אתה רואה אדם שמעשיו סתומים, אדם רגיל, והמעשה שלו שקול לטוב ולרע, אז תדן אותו לטובה. ואם הוא אדם שרוב מעשיו הידועים לנו הם מעשים טובים, צדיק, ואתה ראית אותו מעשה שרק בדוחק תוכל לפרש שהתכוון לטובה. אבל יש עדיין אפשרות לפרש את זה לטובה, אז תפרש לטובה. ואם תראה אדם שרוב מעשיו רעים, זה חידוש גדול של הרמב״ם, אתה רואה אדם שרוב מעשיו הידועים לנו הם מעשים רעים, ואתה רואה אותו עושה מעשה שרק בדוחק תוכל לומר שזה מעשה רע. תפרש שזה רע. מובן? כן, אתה דן מרוב מעשיו למיעוט מעשיו. מה? כן, כן. זאת אומרת, זה בעצם הולך לכיוון הזה, באמת, של כל האדם. מה? בשביל מה זה טוב? אז זה מצוין. כי אני צריך לדעת מול מה אני עומד. אני צריך לעשות מלחמה עכשיו. כן? כלומר, אני רואה אדם שעשה מעשה, אפשר לפרש ככה, לפרש ככה. השאלה איך אני מגיב. איך אני פועל כלפיו. אז אם זה אדם שאני יודע שהכיוון הכללי של מעשיו הוא לרע, גם כשהוא יעשה מעשה טוב, עליי לפרש שזה יתכוון לרע. עד כאן זה ברור? זה הצד ההלכתי. עכשיו, רבי נחמן ברסלב מוסיף פה חידוש עצום, שהוא לא סותר את ההלכה, כי הוא דן בכלל בתחום אחר לגמרי. ולכן, לגבי השאלה, משל, להיטלר מרשמו וזה, לא שייך בכלל לדון לחף זכות. עכשיו, רבי נחמן ברסלב בתורה רש פי בית, המפורסמת. היא כל כך מפורסמת שעשו מזה אפילו שם של להקה, להקת רש פי בית. מכירים? לא מכירים. להקת... יש להקת רש פי בית. אז רבי נחמן אומר ככה, מה זה הווה דן את כל האדם לחף זכות? תחפש איפה יש לו זכות. זה הכוונה. כלומר, הווה דן את כל האדם לחפש איפה יש לו באמת זכות, לא איפה שאין לו. כלומר, עליך לראות מהי הנקודה שבה הוא חיובי. כי לא ייתכן שאין לך, לא ייתכן אדם שאין לו אפילו, איך לומר, מולקולה של מעשה טוב בחיים שלו. עכשיו, יש ערך לחפש את הנקודה הזאת. מדוע זה חשוב לחפש את הנקודה הזאת? כלומר, זה לא שקר, זאת אומרת, אתה לא אומר... הוא לא, על המעשים הרעים שלו שהם טובים. לא, המעשים שלו הרעים הם רעים. אבל בוא נחפש איפה הוא עשה משהו טוב. ולמה זה חשוב? כי על ידי שאתה חושף את הנקודה הטובה הזאת, אתה מחזיר אותו בתשובה. מובן? אני אסביר למה. כן, שנייה. כן, מה אתה רוצה? יש ליקודי מוהר"ן פה? יש לי. מה? משם, כן, להביא. כן. הנה, הוא הולך להביא. כן, מה אתה אומר? כן, מנשה מלך יהודה, למשל. נכון. כן, אבל לא... רגע, אבל שים לב... לא צריך לחפש במעשה שהוא עשה כף זכות. זה הרמב״ם אמר לך, אתה פטור מזה. כלומר, אתה לא צריך להניח שהוא התכוון לטובה. ראיתי? אבל מה כן צריך לחפש? צריך לחפש איפה, בתחום אחר הוא היה טוב. מה? כן, זה הפשט של כל האדם. עכשיו בוא נבין למה הדבר הזה. כלומר, מה זה חשוב? מה אני צריך לחפש אצל אדם רשע ומרושע, מושחת שבמושחתים? למה אני צריך לחפש את נקודת הטוב שהייתה בו? הסיבה היא פשוטה מאוד. נקודת הטוב הקטנה שהייתה בו היא השורש של כל הרע שלו. כיוון שזה מעורב, אז זה מחזק את זה. אתן לך דוגמה פשוטה. הנאצים, ימח שמם וזכרם לעולמי עד אמן, חלקם היו, גם כולל הצורר עצמו, היו צמחוניים. מסיבות של רחמנות. כן? מתוך רחמנות, על בעלי חיים. מה? כן? שהשיעור יהיה לרפואתו של הרב יצחק כדור. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אז איפה היינו? כן, הם היו צמחונים. עכשיו, הרב קוק אומר, בחזון הצמחונות והשלום, שיש סכנה גדולה בצמחונות, שהאדם ייקח את כל שארית החמלה שנשארה אצלו, ויפנה אותה כלפי בעלי חיים. ואז הוא נתן סיפוק לנטייה הזאת בו, ואז אפשר את כל הרשע שלו להפנות כלפי בני אדם. ואין שהוא כתב את זה לפני עליית הנאצים לשלטון. אבל הוא צפה את הדבר הזה. לכן, אתה צריך לדעת לבודד את נקודת הטוב שיש שם, ולהפריד אותה מנקודת הרע שיש שם. כן? אבל אני רואה שספר ליקוטי מוהר"ן לא מגיע. מה בדרך? מה? כן. למשל, אתן לך דוגמה. הגמרא במסכת, המשנה, רק רגע, המשנה במסכת סנהדרין, יש או אין? אה? ברוך תהיה. כן. איפה היינו? כן, המשנה במסכת סנהדרין. אומרת לנו על שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. מי זה המלאכים? ירובעם, אחאב ומנשה. שלושה מלאכים רעים מאוד, אין להם חלק לעולם הבא. מי זה ארבעה הדיוטות? בלעם, דואג, אחיתופל, גחזי. ארבעה שאין להם חלק לעולם הבא, הדיוטות. מעניין, למה זה? זה כל מי שמצאו? רק שבעה אנשים אין להם חלק לעולם הבא? אגב, ארבעה הדיוטות האלה הם לא היו הדיוטות פשוטים. הם הדיוטות בגלל שהם לא מלאכים, אבל סך הכל... בלעם היה נביא, ודואג ואחיתופל היו ראשי סנהדרין, וגחזי היה תלמידו המובהק של הנביא אלישע. אז מה זה אומר? שכל אדם רגיל, זה קל להביא אותו לחיי העולם הבא, אבל מי שיש לו אחריות על הציבור צריך להיזהר. כן? שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות במדרגה כזאת, אין להם חלק בעולם הבא, רק השבעה האלה. ואז הגמרא אומרת, לא מפרטת, למה אין להם חלק מהבא? כי זה היה רע בזה, זה היה רשע בזה, החטיא את הרבים וכו'. בסוף הגמרא אומרת, דורשי רשומות אמרו, מה זה דורשי רשומות? אלה שקוראים בין האותיות, אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, לי גלעד זה אחאב, שנפל בהר הגלעד. לי מנשה זה שמו. מנשה מלך ישראל, מלך יהודה. אפרים מחוקקי, זה ירובעם. מואב סיר רחצי, זה אחיתופל. על אדום אשליך נעלי, זה דואג. ועלי פלשת את רועה, זה גחזי. כן? ואז כולם מכניסים אותם לעולם הבא, בדלת האחורית. חוץ מבלעם. עכשיו, מעניין, הגמרא אומרת, למה אתה מכניס את אחאב? למשל, דוגמה, כן? מדוע אתה מכניס את אחאב לחיי העולם הבא? אומרת, הגמרא, תראה, איך הוא מת. כשירו בו במרכבה, כן? הוא עמד מול האויבים, הוא ידע שהחץ שירו בו הולך להרוג אותו, אבל הוא לא נפל במרכבה. מדוע? כי הוא לא רצה להניס את העם. זאת אומרת, הוא ידע שהקרב תלוי בזה שהוא יישאר עומד במרכבה. ולכן הוא מת מות גיבורים למען עם ישראל, ולכן הוא יש לו חלק לעולם הבא. אז אני לא מבין אותך. אז למה במשנה כתבת לי שאין לו? כי המשנה היא חינוכית. המשנה לא רוצה שאנשים כל כך רעים יחשבו כמי שנכנס לחיי העולם הבא. זה לא יפה כלפי הציבור גם, שהציבור סבל כל כך מאחאב. אז זה לא יפה להכניס אותו. אבל בדלת האחורית, בדרך ה... כן, בכניסה, בכניסת שירות, אז יכניסו אותו. כן? זה קצת, מה? זה עבודה בעיניים, בדיוק. כי יש בכל אחד אותה נקודה, אותה נקודה חיובית, שהיה אצל אחאב, הייתה נקודה חיובית, אין מה לעשות. עכשיו בואו נקרא, אני רוצה לקרוא, כדי שתבינו את זה עד הסוף, נקרא בתורה רשפה ב' המפורסמת בליקוטי מוהר"ן. דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, עכשיו שימו לב, זה לא חולק על הרמב״ם, כן? זה פה, זה תחום אחר לגמרי. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. כי ברגע שאתה אומר לי במה אני טוב, זה גורם לי להזדהות עם הטוב הזה שחשפת בי. לכן צריך להגיד לו. תגיד לו, בזה בלבד, בזה אתה טוב. באמת מצאת בי משהו טוב? עכשיו אני מוכן להזדהות עם הטוב הזה, ולעזוב את כל הרע שהזדהיתי בו, איתו עד עכשיו. מה? למה זה נאיביות? לא, הוא חושב שזה טוב בגלל שאתה לא הפרלת את הטוב מן הרע. אבל אם אתה מבודד את הרע לחלוטין, אין לו עמידה. הוא נופל. כי אין אדם בעולם שיעשה רע מוחלט. אין. אז צריך לברר מה טוב בזה, שזה טוב לעצמו. וזה בחינת... ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע, וזהו, ועוד מעט ואין רשע. כלומר, אתה צריך לחפש, אז צריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? למשל, הוא עזר לגברת זקנה לעבור את הכביש. למרות שהיא התנגדה מאוד, אבל הוא עזר לה פעם אחת בחיים. יצא לו ככה. כן. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, ועל ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות עד שישוב בתשובה על ידי זה, וזהו ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שכשתתבונן תסתכל על מקומו ומדרגתו ואיננו שם על מקומו הראשון. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב איזה נקודה טובה ודנין אותו לכף זכות על ידי זה, מוציאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות, וזהו, והתבוננת על מקומו, ואיננו כנ"ל והבן. מה? נכון. למה אין דבר כזה אדם שאין בו טוב בכלל? כי מה מחיה אותו? מה מחיה אותו? לא, לא, לא. לא, נתן לך דוגמה. ניתן לך דוגמה. למשל, הנאצים ימח שמם וזכרם תפו. מה הם העריצו? מה? חוץ מהמוזיקה הקלאסית. סדר, מה עוד? את הכוח. את הכוח. הם אמרו, המוסר שבא מן היהדות החליש את אירופה. כן, יש באירופה יסוד של חוכמה, חוכמה של ברברים, וזה מצוין, זה חזק, זה יפה, זה טוב. והיהודים הכניסו איזה גורם מחליש, איזה מין תולעת מרכיבה, את המוסר. נכון? הם למדו טוב אצל ניטשה, נכון? שהמוסר מחליש את האדם, מכניע את קומתו. לכן הם אמרו, יש, כלומר, אידיאל מוסרי לעקור את היהדות מן העולם, כדי להשיב לעולם את הברבריות, את העוצמה. אגב, הדברים האלה זה לא המצאות שלי, ככה הם אמרו במפורש. יש לנו ציטוטים של דבריהם. שאלה קטנה, יש ערך לכל מה שאמרתי עכשיו או לא? זה לגמרי נטול כל היגיון? לא, יש היגיון. שצריך לא לחשוב, אלא לרומם את קומתו, כן, של האדם. ליישר את קומתו של האדם, שהוא יהיה עם כל עוצמת החיים שלו, ושהמוסר באמת לא יכפוף את קומתו. אז יש היגיון. מה חסר שם? השאר. כן, זה הבעיה. מידת הגבורה. מידת הגבורה זה מידה טובה, אבל חסר עוד דברים. חסר גם הערך של האהבה והרחמים והאמת. נכון? והאושר. הרבה דברים חסרים שם. נכון? כלומר, לקחת ערך מן הערכים, הבאת אותו עד קיצוניות, ואז מכוח זה, אתה הגעת לזווה ופלצות. ברור? אז זאת הנקודה. כלומר, התביעה הזאת לעוצמה, היא באמת תביעה אמיתית. ברור? רק שהיא לא במקומה. כן. אנחנו מחפשים לא את הנקודה שבה הוא נכשל, אלא הנקודה שבה הוא מצליח, כן. כן? בסדר, אבל זה אנחנו יודעים שלרשעים יש הרבה עוצמה. אז מה? אז יש עוצמה של הרשע. כי אם האדם לא נסו על ידי איזשהו ערך, הוא לא היה עושה שום דבר. כי הרע המבודד לחלוטין אין לו עמידה. כן, למשל הגמרא במסכת מלאכות אומרת שהמילה שקר אין לה רגליים. נכון? המילה אמת מורכבת משלוש אותיות שיש להם שתי רגליים. נכון? א', מ' ות'. נכון? זה שתי רגליים. אמת חושתה קאי, אומרת הגמרא. האמת עומדת. שקר אין לו רגליים. בגמרא במלאכות. עכשיו, מה זאת אומרת אין רגליים לאותיות של שקר? רש אני רואה, יש רק רגל אחת, זה נופל. קוף, גם כן. אבל מה עם שין? מה? תלוי. אצל האשכנזים, זה מובן, הגמרא מובנת לחלוטין, יש פיץ לשין. אבל בכתב של אחינו הספרדים, זה יושב כזה, נכון? לפחות ב-200 שנה האחרונות, השין הספרדית יושבת. השין לפני 300 שנה, גם אצל הספרדים לא הייתה יושבת. אבל היום היא יושבת. כן? למה? אה? בגלל שצריך קצת עמידה לשקר. כלומר, שקר לא יכול להיות קיים אם אין לו קצת משהו שעומד. אהו. טוב, בואו נמשיך. אה? לא הבנתי. אה. כן. וכן, עכשיו, עד עכשיו... זה מובן כלפי האדם הרשע. עכשיו, מה יהיה עם האדם כלפי עצמו? הרי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. אז זה כולל את מי? אפילו עצמי. עכשיו, יש איזו עבודה מאוד קשה. יש עבודה בעבודת התשובה. אומרים, אדוני היקר, אתה צריך לעשות חשבון נפש. עוד מעט ימי התשובה ממשמשים ובאים. אתה עומד עכשיו לפני בית דין של מעלה. התעוררו רבותיי, אין, יש, עוד מעט, אין. אז מה עושה אדם? נכנס לחודש אלול, על המקום נכנס למערה שחורה. למה? הוא צריך לעשות חשבון הנפש. אז מה עושה בחשבון הנפש? אני צריך לקחת שעה ביום, שבשעה הזאת אני צריך לרדת על עצמי. ולראות כמה שאני רע. נכון? בשביל זה יש גם חשבון הנפש. כדי שאני אראה כמה שאני רע. טוב, אין ברירה, זה הלכה, צריך לעשות. יושב, טוב, אני רע בזה, ובזה, ובזה, ואני באמת רע. וכמה שאני רואה שאני רע, זה מדכא אותי יותר. ואני לא מצליח להגיע עד הסוף. ואז יוצא, שמה יצא לי? אמנם הצלחתי להיכנס לדיכאון, אבל חשבון הנפש לא עשיתי. כי אני באמת לא מצליח להקיף את כל הרע שבי. אז יש פתרון שרב נחמן אומר, אל תחפש במה אתה רע. כי אז אתה באמת לא תגיע. תחפש במה אתה טוב. אנחנו אומר כאן, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים. ורוצה הבעל דובר, בעל דובר הכוונה, בעל דבר, כלומר, היצר הרע, להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום. אף על פי כן, אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימה וזה מצווה הוא דבר טוב? ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. כלומר, גם המצווה שעשיתי, עשיתי אותה עם הרבה הרבה רע. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ובקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב. זאת אומרת, עכשיו שים לב, כשאני מחפש את הדבר הטוב שבי, אני עובר על כל הרע. כלומר, אני בעצם עושה חשבון נפש הרבה יותר טוב. כי אני הולך לחפש את הטוב שבי. וכל פעם אני מוצא אותו מעורב עם הרע, וכל פעם אני צריך להפריד. אז יוצא שהחשבון הנפש הזה הוא הרבה יותר יעיל מהחשבון הנפש הראשון שתואר. כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנל. ועל ידי זה שמחפש הוא מוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה, בבחינת ועוד מעט ואין רשע, ונמונתה על מקומו ואיננו כנל. זאת אומרת, שכאשר אני מוצא בתוכי את הטוב שבי, אני מתחיל להאמין בעצמי שדבר טוב אחד אני מסוגל לעשות. אני מזדהה עם הטוב הזה, ואז אני משתנה. אני כבר עוזב את כל הרע שבי, כי הוא מפסיק לעניין אותי, כיוון שמצאתי מרגלית אחת בתוך כל הרפש שבי. היינו, כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות, אפילו את הרשעים, ולמצוא בהם איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מוציאים אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' ולמוננת וכו' כנל, כמו כן, הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין כדי לחזק את עצמו, שלא פה לגמרי חס ושלום. רק אדרבה, יחיה את עצמו וישמח את נפשו, במעט טוב שמוצא בעצמו. דהיינו מה שזכה לעשות מימיו, איזה מצווה, או איזה דבר טוב, או איזה דבר טוב. כן, מה אתה אומר? לא. להגיד הפוך מהרמב״ם, הכוונה לומר על הרע שהוא טוב. הרמב״ם לא אמר שהרשע הזה, אני דן אותו לכף חובה. הרמב״ם אומר, המעשה שלו סתום, אתה, העומד מבחוץ, צריך לחפש, לדון שהוא מתכוון מן הסתם לרע. אחר כך הרמב״ם יסכים עם רב נחמן, בוא נעשה חשבון עם האדם הזה, נחפש איפה הוא לא רע. כדי להחזיר אותו בתשובה. זה הרמב״ם מסכים שתחזיר אנשים בתשובה. כן? הרמב״ם אין לו התנגדות לזה. בסדר? דהיינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצווה, זה דבר טוב. זכה לחפש את הדבר הזה. כן, הרי לעומת זה, מי שאומר על הטוב, על הרע שהוא טוב, זה חמור. כן, איך כתוב בספר משלי? אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. איך אתה יכול להגיד על הרשע שהוא צדיק? אבל תחפש ברשע איפה הוא צדיק, זה משהו אחר. וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. עכשיו, זה פה דבר מעניין. בהתחלה מצאתי רק דבר טוב אחד. אחרי שמצאתי אותו, זה גורם לי פתאום להעיר עוד תיאורות נוספות, כן? כן, כן, ודאי, זה, הרמח"ל אומר לעשות חשבון נפש מאוד מדוקדק. רק רבי נחמן אומר לך, איך תצליח לעשות את החשבון הנפש המדוקדק של של רמח"ל? אז הוא אומר, פשוט מאוד, תחפש איפה אתה טוב, זה יעזור לך לגלות כל הדברים הרעים שבך. אבל תוכל גם להסתכל עליהם בלי להתייאש, בגלל שעכשיו כבר חזרת בתשובה מהדברים הרעים האלה. זה מדוקדק מאוד. כי אני עכשיו אתחיל לחפש את כל הדברים הרעים שעשיתי, כדי למצוא את הטוב שבהם. אז זה סופר חשבון נפש. כן? כי יש לי מטרה, לדעת כמה אני טוב. לכן אני אעבור על כל העבירות שעשיתי, כדי לחשוף את הטוב שבעבירות שעשיתי. ואף על... מה? כן? ברור, הרבה יותר קל לראות את הרע. אם האדם הוא אמיתי עם עצמו, הוא רואה מיד את הרע שבו. ואף שגם באותו הדבר הטוב, שהוא גם כן... כן, 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 ודאי, ודאי. הנטייה הטבעית זה לראות את הרע. כן. כן.
אבל אנחנו נכון לדבר על רשע.
אה? אפילו על רשע, כן.
כן,
אתה יודע, יש, אצל החסידים, יש ספר שקוראים לו ספר התניא. מכיר? כתב אותו אדמור הזקן. איך, מה השם האמיתי של ספר התניא? מה השם האמיתי של ספר התניא? ספרן של בינונים. ומהו ספרם של צדיקים? ענו המלימלך. זה ספר של רבי לימלך מליזנסק. תקרא את הספר הזה, כל כולו מדבר על הצדיק. אין לך שורה אחת שלא מדברת על הצדיק. ומה זה ספרן של רשעים? ניקודמו הר"ן. זאת אומרת, הוא רואה, הוא פונה לאדם מצד הרשע שבו. בסדר? ואף שגם אותו דבר, הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה, יוצאים משם גם כן איזה נקודה טובה, וכן, ויחפש וילקט עוד נקודות טובות. ואז הוא מגלה בתוך האישיות שלו, נקודה טובה פה, נקודה טובה שם, בתוך החשיכה. אז אפשר לדמות, עכשיו זה דימוי שהוא מביא בהמשך, אפשר לדמות כל נקודה טובה שבתוכי, אני יכול לדמות אותה לתו מוזיקלי. ואז אני יכול לחבר את כל הנקודות הטובות, ואז יוצאת מנגינה. מה שאומר. ועל ידי זה נעשים ניגונים. כמבואר במקום אחר, בבחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בבחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכה עצבות רוח הינשה. ועל כן, על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו, מחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש, הוא מוצא לעצמו איזה נקודה טובה. מלקט ומברר אלו הנקודות טובות, מתוך הרב הפסולת שבו וכו' לכנל. על ידי זה נעשים ניגונים כנל, ואז הוא יכול להתפלל ולזמר להודות לשם. הוא מנגן על ידי הנקודות הטובות שבו. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שרואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל מחמת גודל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם ריחוקו מהשם יתברך. כלל גדול, מתי ללמוד ליקוטי מוהר"ן? כשאתה מרגיש רע. אבל אם אתה יום אחד מרגיש מצוין, ככה בא לך לשרוק, לומר שכמה שטוב היום, היום אני שמח והכל, אז אל תקרא את זה, כי הוא יגיד לך, תשמע, לא נורא, זה יעבור. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנעל, דיינו שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד במה שנתברך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות ומחיה עצמו בזה, כי בוודאי ראו לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין, ואז היי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנל, אז הוא יכול להתפלל ולזמר להודות לשם, וזה בחינת הזמרה לאלוהי בעודי, כלומר על ידי עודי. בעודי דייקה, היינו על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי בחינת עוד מעט בין רשע, על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לשם, וזהו הזמרה, הזמרה דייקה היינו זמירות וניגונים שנעשה על ידי שמלקט הנקודות הטובות כדל. כן, הזמרה לאלוהי בעודי, בעוד מעט ואין רשע שבי.
כל הזמן זה ככה.
מה?
זה בלי סוף.
לא, לא. והזהיר רבנו זיכרונו לברכה מאוד, ללך עם התורה הזאת. מהפרק הזה. כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום, כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את ניגי לבבו ומכאוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי. ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהוא יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו. אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת. עם כל זה, הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מהטוב ונקודות טובות כנל, ועל ידי זה יחייב, ישמח את עצמו ויצפה לישוע עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם בבחינת הזמרה לאלוהי בעודי, כנל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם, כנל. שלום. מה?